שהם מקדישים לבית תשובה, עזבו את העסקים שלהם ובאו אלינו ללמוד איתנו, ורק לדוגמה כל אחד פה מה יצטרך לעשות עוד כמה שנים. ומדובר פה על אנשים שנמצאים בהחלט בצמרת החברתית של מדינת ישראל מהמון בחינות, כלומר זו קבוצה ייחודית, נמצאים בהחלט בצמרת. אצלנו גם כן בגלל הקשר היותר מיוחד שיש להם עם הישיבה, אבל שוב, אנשים שנמצאים בצמרת הרבה יותר קשה להם לעזוב באמצע חודש אוקטובר ולבוא, אבל אם באמצע חודש אוקטובר הם נזכרים שזה תחילת חודש תשרי, כן, דברים בהחלט לא פשוטים. ואני אומר את הדברים באמת לא לכבודם, כבודם במקומו מונח ולא צריכים את הקופלמנטים שלי, אבל פה יש בחורים, יום אחד אתם תהיו בני גילם, יום אחד כל אחד מכם יהיה באיזה צמרת אחרת ויהיה לו בראש איזה 600 עובדים שהוא מוביל, או איזה מפעל כלכלי גדול שהוא מוביל אחריו, או אני לא יודע מה. ותזכרו את זה, יש עשרת ימי תשובה ויש חודש אלול, ושאנשים שעושים את זה מסוגלים לעזוב את הכל, לנטוש ולבוא וללמוד, לחזור לזה שהם בעצם כאן כל חייהם תלמידים כאן בישיבה, גם אם הם תלמידים בחופשה של 11 חודש, אז שבעצם כל חייהם נשארים בגדר של תלמידים בישיבה. אז יש לנו היום דוגמה לראות את זה, אז לראות ולהתרשם. אנחנו עוסקים, אני אחזור במילים ספורות, אנחנו עוסקים בסוגיה של יעל בספר שופטים פרק ד', וקצת עבר זמן בגלל ראש השנה שלא היה לנו שיעור. היינו באמצע עיסוק בשאלה מה בדיוק קורה שם עם יעל. כאב ליבנו כשאתה מדבר על הבעיה המוסרית אצל יעל, אז בבית המדרש ידברו על השבר בעילות בעל אותו רשע, כלומר חוסר הצניעות. בציבור חילוני ידברו על כך שמישהו נכנס אליה כאורח והיא בגדה בו והרגה אותו. ודנו בעצם בשתי השאלות, השאלה מה בדיוק היא עשתה פה, ואני רק אזכיר בקצרה, אנחנו דיברנו יותר ברחבה, אבל אני אזכיר בקצרה שהבאנו כאן מחלוקת עקרונית מאוד בין הברבנל והמלבים בעניין הזה. אברבנאל הלך לחפש תירוצים מתחת האדמה בשאלה, אני מכוון, של הבגידה בסיסרא, כן, שנכנס אליה כאורח, כי שלום בין יבין מלך הצור ובין בית חבר הקני, והיא תוקעת לו יתד ברקה אחרי שהוא ישן, מקבלת אותו יפה ותוקעת לו יתד ברקה אחרי שהוא ישן. אברבנאל הלך פה לכל מיני תירוצים שהם ממש מתחת האדמה, שבעצם משאירים את הקושייה בחזית ואת התירוצים נמצאים קצת מאחורה. אומר, כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקני, כלומר שלום היה רק עם יבין ולא עם כל הממלכה של יבין ממלא לסיסרא, כן היה מותר לעשות את זה, כל מיני תירוצים קשים בדבר הזה. אבל מה שבאמת מרשים יותר בדבריו של אברבנאל זאת הקושייה, והמלבים שאומר שאיננו מבין את הקושייה ואומר, כן, הייתה פה מלחמה ואיך לא תריב ריב רמה ואלוהיה, כן, כלומר ש בסדרי העדיפויות, בשאלת, הייתי אומר, הנאמנות האישית, מה שהיינו מצפים כאן לאדם כלפי אורחו, והשאלה הזאת שעומדת מול השאלה הלאומית של הצורך לניצחון במלחמה, אז המלבים נותן כאן הכרעה ברורה וחד משמעית לטובת הגורם הלאומי, כלומר, והערך הזה גובר באופן ברור מאוד על שאלת היושרה האישית שהייתה צריכה להתנהג בעניין הזה. השמענו את זה לשני דברים. השמענו את זה לסיפור של דוד אצל אחיש מלך גת, כשהוא יוצא איתו למלחמה, ויצאנו מתוך הנחה ברורה שדוד לא התכוון, כשיצא למלחמה עם אחיש מלך גת, לא התכוון להילחם נגד שאול וצבאו, וזה ברור. אז השאלה, מה כאן התכוון? שוב, הברבנל נותן שם איזשהו תירוץ, שם התירוץ הוא לדעתי יותר טוב, אבל איך היה נפטר מהשאלה של היושר האישי ושל המחויבות שהייתה לו כלפי אחיש, בעוד של הרלבג שם פשוט לגמרי שהוא התכוון לתקוע לאחיש סכין בגב, כן? וזה למרות שאחיש הוא זה שהציל אותו, ואחיש הוא זה בעצם שנתן לו עיר ונתן לו מחיה, אבל כשהדבר הזה עומד מול השאלה של המלחמה הלאומית, אז לרלב"ג יש תשובה ברורה וחד משמעית בכיוון הלאומי, הרבנאל, כמו שאנחנו רואים, הלך להפך בזכותו של דוד מאיזשהו כיוון אחר, לא היה מוכן לוותר על היושרה האישית. אם לדבר בצורה כללית יותר, אז כאן ערכנו את ההשוואה למה שאומר יוסף לאשת של פוטיפר, אם כי זה בהקשר אחר, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. כן, שאומר רש"י, בני נוח נצטבו על האריות. כן, שזה המשמעות וחטאתי לאלוהים, כלומר, לא לעבור על איסור לא תנאף, בעוד שהרמב"ן מביא את הפסוק, כי לא לפניו חנף יבוא, הוא מצטט אותו קצת אחר, כי לא לפניו בוגד יבוא. כלומר, עצם העובדה שאדוני שמח עליי ונתן לי את הכל והיטיב איתי, אני לא יכול לתקוע לו את הסכין בגב, שזה נקרא וחטאתי לאלוהים. כן, במושגים שלו יש קצת קשר, הייתי אומר, בין שתי המחלוקות האלה. ועדיין אנחנו נותרנו עם הקושייה במקומה בסיפור של יעל, כיוון שהתירוץ של אברבנאל נראה ממש ממש דחוק, נראה ממש ממש בלתי אפשרי. נגיד, כי שלום בין יבין אליך צור ובין בית חבר אליך הגני. כלומר, השלום היה רק עם המלך יבין ולא עם כל הממלכה שלו, ולכן היה מותר לה לתקוע סכין בסיסרה, או לתקוע יתד בסיסרה, או בגלל שההסכם מחייב רק את הגברים ולא את הנשים. זה, כל אחד רואה שזה תירוצים שמותירים את הקושיה במקומם. אני הייתי מעוניין ללכת בכיוון אחר, רק שכחתי, מישהו פה יכול לקפוץ, תסביר להביא לי מסכת נזיר. מסכת נזיר. מה? יש כאן?
לא חושב, לא חושב.
רוצה פרויקט תעשו אותה?
פשוט אני רצתי באיזשהו מוכר שנתתי, לא הספקתי להביא. אני חוזר לסוגיה מסכת נזיר, עוסקת כאן בשאלה, אבל היא לא עוסקת בכלל בשאלה הזאת. יש התעלמות מוחלטת משאלת הנאמנות והיושר כלפי סיסרא, ושם יש רק עיסוק בשיטתו של רבי יוחנן. אני מזכיר שיש מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, והמחלוקת הזאת בסופו של דבר מתייחסת לפסוק בין רגלי הקרה נפל שכב, בין רגלי הקרה נפל באשר קרה שם נפל שדוד. הריש לקיש מבין את הפסוק כנראה כפשוטו, כלומר הוא רק אומר על המילה סמיכה, ותחסר בסמיכה. חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו את המילה סמיכה, ומה פירושה שמי כו. כן, סמיכה הוא דורש שמי כו, כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן את שמו שהיא לא נטמעה על ידי סיסרא, כלומר שהייתה מותרת לבעלה חבר. בעניין הזה בבחינת שכינה שרויה ביניהם, אבל ברור שעל פניו הם נחלקו בפסוק בין רגלי הקרה נפל שכב, שהריש לקיש מבין את הפסוק, כמו שמסבירים בעצם הפשטנים, שדבורה מבזה כאן את סיסרא, כלומר שהוא בעצם מוכרע על ידי אישה. כן, קרה נפל שכב במובן שמת. כן, מת, כלומר שאישה ניצחה אותו. שזו המשמעות, בעוד שרבי יוחנן מבין בין רגליה קרה נפל שכב, כלומר כשאדם קורע בין רגליה של אישה, אז הכוונה בעילה. כן, כלומר, וכיוון שהביטוי קרה נפל שכב, בין רגליה קרה נפל, באשר קרה שם נפל שדוד, בפי השבע פעמים קרה נפל שכב, אז טוען את הגמרא, שבע בעילות, תודה רבה, תודה רבה, שבע בעילות בעל אותו רשע את יעל, וההבנה שם שהדבר הזה נעשה כדי להטיש את כוחו. כן, שיעל עשתה את זה, בעצם הגמרא שואלת ואומרת, והכה מתהניה מבעילה אסורה, בנזיר כ"ג עמוד ב', והכה מתהניה מבעילה דילי, אמר רבי יוחנן, כל טובתם של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים. כלומר, לא נהנתה מהבעילה, ומשם באמת נלמד יסוד, יסוד קשה, יסוד מסוכן מאוד, שאומר גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. כלומר שלעיתים משמע מותר למישהו לעבור עבירה כדי להגיע לתוצאות חשובות יותר, מה שנקרא בלשון הפשטנית שלנו מטרה המקדשת את האמצעים, ושם הניצחון במלחמה קידש גם את האמצעי הזה של בעלות לאיש זר עם כל המשמעויות של זה. וכמו שאמרנו, הרב קוק בתשובה תשובה מאוד מאוד ארוכה, קמ"ד, במשפט כהן, עוסק בדבר הזה, מכנה אותו בשם ההלכתי מגדר מילתא, כלומר שיש מצבים שנועדו להצלת עם ישראל, זה יכול להיות מבחינה רוחנית, יכול להיות מבחינה גשמית, שהדברים האלה התירו גם גילוי עריות, שפיכות דמים, בדרך כלל שפיכות דמים זה של האדם עצמו, כן? כלומר להיהרג על משהו, וטוען שהדבר היחיד שלא הותר זה עבודה זרה, גם לעניין זה, ולומד את זה מנביא, את הדברים האלה. ואז אנחנו צריכים להגיע לכיוון הזה. אני רוצה להעיר פה על פירוש ממבט ראשון נשמע מוזר, אני חושב שכשחושבים פעם שנייה אולי פחות מוזר, ואני רוצה לקרוא פה את התוספות, וכך מסבירים גם התוספות, גם התוספות ישנים, גם הראש, כמה ראשונים הולכים בכיוון הזה, שיכול נשמע מוזר ולא תמיד שמים לב, בגלל שהתוספות אומרים את זה תוך כדי דיון על דבר אחר. התוספות בדיבור מתחיל והקה מתניה מעבירה, פה תנסו לעקוב אחרי החשיבה ההלכתית. התוספות לא דן פה על השאלה מה עשתה יעל, לא התעסקו. אמרו על רבנו תם, אמרו את זה, שהכיר את כל התנ"ך בעל פה מתוך הש"ס. כן, ככה זה סיפרו עליו, כן, כבר ידע את זה בתפתוקים. מתוך זה, כמו אותו בחור בישיבה שיודע שמשה ואהרון הם אחים, נראה שבהלכות עדות כתוב, שני אחים לא יעידו זה על זה אפילו אם כמשה ואהרון. ובכן, בתוספות דיבור התחיל, והקה מתניה מעבירה. שואלים את התוספות, ונהי נמי דלא קשה לו תהרג ולא תעבור, כדי אמרינה בשילי בן שורה ומורה, דאסתר קל קרקע עולם הייתה. ומכל מקום למה משבחה כתובה לא נהנית מעבירה. ומשנה, תרץ, לא הייתה להם ענה לטובתם של רשעים ראי אצל צדיק. כלומר, התוספות אומר, עד שאתה דן על והקה מתניה מעבירה, היית צריך לדון על תביעה אחרת ממנה, הייתה צריכה לקיים מצוות יהרג ואל יעבור. מתרץ התוספות, מדוע הייתה פטורה ממצוות יהרג ואל יעבור? מכיוון שאישה היא קרקע עולה. כלומר, היא לא מבצעת את הבעילה, אלא מישהו מבצע בה את הבעילה, וממילא על אישה אין דין יהרג ואל יעבור. זה גם מחלוקת בין הראשונים, בין הרמב״ם לבין התוספות, במסכת פסחים, האם לגרוס אף נערה מאורסה תהרג ואל תעבור, או אף נערה מאורסה יהרג ואל יעבור. כן, כלומר, לדעת התוספות, על האישה אין דין יהרג ואל יעבור, בגלל שהיא קרקע עולה. הרמב״ם סובר שלמרות שקרקע עולם יש עליה דין יהרג ואל יעבור. אבל אנחנו לא באים לדון כאן על שאלת קרקע עולם, ולא על הלכות תהרג ואל תעבור, אלא על מה שעולה מתוך דברי התוספות. הרי שאלתו של התוספות לא תעלה על הדעת בכלל. מה אתה דן לי פה על דין יהרג ואל יעבור, כשבעצם מה אנחנו הבנו? שהכל היה בכלל יוזמה שלה. היא יזמה את כל העניין כדי להטיש את כוחו, כדי להחליש אותו, כדי שירדם וכדי שתוכל להרוג אותו. מה שייך כאן בכלל כל הדיון ביהרג ואל יעבור לא מתחיל כאן. דין יהרג ואל יעבור שייך כשאתה מדבר על אישה שנבלת באונס. ואז אתה שואל, רגע, שדן על והקה מתניה מעבירה, תדון על דין יהרג ואל יעבור. אז הוא אומר, קרקע עולה. אבל כשמישהו יוזם את זה ועושה את זה בעצמו, הרי אין דיני קרקע עולם, כל השאלה הזאת איננה שייכת. אם האישה בעצמה יוזמת את המגע המיני הזה, מה שייך לדבר פה על פטור של קרקע עולם? הדבר הזה, ואני אומר זה גם תוספות וגם ראש וגם כמה ראשונים אחרים, לעניות הבנתי מוביל לכיוון אחר לגמרי בכל הפרשה הזאת. ואני אומר שוב, ממבט שני, הכיוון הזה לא מופרך בכלל, ובהחלט אפשרי. ושוב, אנחנו לא מדברים פה על הפסוקים. בפסוקים עצמם לא נזכר את הבעילה. אתה רק לומד את זה מבין הרגלי הקרא נפל שכב, ואני אומר, זה לימוד דרשני אפשרי, אבל דרשני. בעצם מה שאנחנו יודעים זה רק דבר אחד. מדברי רבי יוחנן, הדבר היחיד שאנחנו יודעים, אמר רבי יוחנן, שבע בעילות ועל אותו רשע באותה שעה, שנאמר בין הרגלי הקרא נפל שכב. ממילא, יש לנו כאן קצת יותר חומר מאשר בפסוקים עצמם. אנחנו משתדלים להיות נאמנים לפסוקים כמה שיותר. אם נלך בעקבות המדרש הזה, להתחיל לצייר את מה שקרה שם, ומה שאני מבין שהציור העולה מכאן הוא הציור הבא. יעל הייתה אשתו של חדר, היה שלום. אמרו, חבר הקיני, זה לא היה בדיוק עם ישראל. שבט שפעם מתקבל, אני יודע, אבל לך תדע, כן, כמו היום הדרוזי. נגיד ככה, הם גם מתייחסים לאותו דבר, זה הכל נאמנים למי שחזק, בגלל שזאת הדרך ההישרדות שלה. כן. דרוזים במלחמת השחרור ולפני כן היו אויבים הכי מרים שלהם. כן. ישראל ניצחו והיו חזקים, אז הפכו להיות נאמנים למדינת ישראל. חס וחלילה, ולך תדע מה יהיה מחר אם תהיה תחושה שאנחנו חלשים. אם תהיה תחושה שאנחנו חלשים, לך תדע מה יהיה עם כל אלה שהיום, כל מיני מיעוטים שהיום מגלים נאמנות, וברגע מסוים הם החליטו לא כדאי להיות נאמנים להם, כדאי להיות נאמנים למישהו. היו לנו דברים כאלה בזמנו, עם צבא דרום לבנון, היו נאמנים לנו מאוד, ברגע ששמעו שישראל רצה לברוח, אז כולם עברו לחיזבאללה. הם צריכים לשרוד, כן, יש להם כל הזכות המלאה לעשות את זה. וגם כאן, סיסרא הוא חזק, והם היו נאמנים לסיסרא, המשפחה הזאת. משפחת הקני. ויעל מקבלת את סיסרא עם כל הרצון אותו ומכניסה אותו הביתה. והוא שם עייף ורעב, והיא נותנת לו לאכול ולשתות, והוא אוכל חלב. נותנת לו, במקום מים נותנת לו חלב, בלי שום עורמה ובלי שום כוונה שלילית. וברגע שהוא חזק, והיא הגיעה אליה, והיא כנראה אישה יפה. אז מה הוא עושה? זה מה שהוא עושה. שבע בעילות, בעל אותו ראשון. והתודה שהוא נתן למערכת שלו, שהסתירה אותו, שהוא בעל אותה שבע פעמים, ובלשון אחרת, אנס אותה שבע פעמים. זה אונס אכזרי מאוד בשרשרת. וככה גמל על המערכת שלו. וכאן, שואלים התוספות, כן, היה לה עדין של יהרג ואל יעבור. שוב, כאן אנחנו נכנסים לפרטי אונס, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל ההלכה מבדילה בין כמובן שני סוגי אונס. אונס שפשוט לוקח אותה ומשאיף אותה ובועל אותה, כנראה לא מדובר כאן על זה. אבל מדובר שיכול היה להיעב עליה במיטה. ואז באמת הייתה לה עדיין בחירה חופשית להינצל מזה על ידי שהייתה נהרגת. זה כמובן שאלה של יחסי כוחות, ואני לא נכנס לזה. כלומר, הוא היה יותר חזק, אבל השאלה עד כמה. כן, השאלה אם יכול היה להיות אותה ככה פשוט, או שאם אתה מתנגדת, אז היה הורג אותה. ועל זה שואלים התוספות, למה אין עליה דין, תהרג ואל תעבור. אומרים, אין עליה דין של תהרג ואל תעבור, בגלל שקרקע עולה. זה כמובן עוד רגע. זה כמובן מוביל אותה לסיפור לגמרי אחר. והיא באמת בהתחלה התייחסה אל הלווה, וסורה אדוני, סורה אליי, אל תירא. ואחרי שהוא בעל אותה שבע פעמים, אז כמובן כל העייפות חזרה אליו מחדש. כן, אחרי שהתרענן בחלב ובכל מה שהיה שם, כל העייפות חזרה אליו מחדש, אז הוא עייף שבעתיים מאדם שסתם בועל אישה שבע פעמים. כן, בגלל שפשוט כל העייפות חזרה. ואז הוא כמובן מתמוטט ונרדם. ואז היא עושה בדיוק את מה שהייתה צריכה לעשות, את מה שהיינו מבקשים ומה שהיינו מצפים מכל אישה לעשות, בלי שום קשר למלחמה. אחרי שהיא הכניסה אותו, הלכה אותו יפה בבית, ונתן לו חלב, והוא גמל לה בשבע בעילות ואונס, אז ברור שהדבר הראשון שהיא צריכה לעשות, כמו שהיינו מצפים מכל אחד, זה לתקוע לו יתד ברקה. והחשבון כאמור לא היה חשבון לאומי, ושוב, הספק שלנו בדבריו של המלבים על החשבון הלאומי היה בגלל שכאמור משפחת הקני לא הייתה מזוהה כחלק מעם ישראל. עובדה, יש ישראל שיאבד את ישראל, אז נאמר, כי שלום בין יבין מלך הזור ובין בית חבר הקני. יתר על כן. שאלה שאני שואל את עצמי כאן, ותצא יעל לקראת ישראל, איפה היה חבר? איך סיסרא יכול לבוא לה את השבע פעמים והיא מצרקת איך בעלה איננו מגיע? נניח שיש להם אוהלים נפרדים, אבל זה ודאי אוהל ליד אוהל. איפה היה חבר? ומה התשובה איפה היה חבר? מה? היה במלחמה. רגע, לאיזה צד בדיוק? בצד של סיסרא. שלום בן יביד מלך עצור ובן בית חדר הכנת. מה היה בצד של סיסרא? כאן כמובן נכנסות, מתחילות כבר להיכנס עוד כל מיני שאלות אחרות מעבר לאונס שהיה שם. לא יכול להיכנס כל מיני שאלות אחרות. כל הצבא שם מושמד ונהרג ונמצא בתבוסה, ונגיד שזה עדיין לא קרה, ונגיד שזה קורה גם בהמשך, אבל הצבא נמצא בתבוסה, נמצא בדפנסיבה גמורה. מה עושה המפקד? כתוב לנו כאן מה הוא עושה, כתוב לנו כאן בדיוק מה הוא עושה. ומה שקורה כאן, והיא אומרת, בעלי שם במלחמה, ואין לו פקד, ויכול להיות שנהרג, ובאמת מסתבר מאוד שנהרג, הוא בינתיים, מה יש לו להתעסק? לקחת איזו אישה ולבול אותה כשכולם נמצאים במלחמה. זה מזכיר במידה מסוימת, כמובן, עם כל ההבדלים הגדולים, אבל את הטרנות של אוריה נגד דוד, אהרון ויהודה וישראל בסוכות יושבים... אדוני יואב וכל עבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב את אשתי, חייך וחי נמשך אם יעשה את הדבר הזה. ואיך ניתן לקרוא את הפסוק? כן, אהרון וישראל וכולי, ואדוני יואב וכל עבדי אדוני על פני השדה חונים, ואתה תבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב את אשתי, חייך וחי נמשך אם תעשה את הדבר הזה. ניתן לקרוא את זה ככה, זה מחלוקת ראשונים איך לקרוא שם את הפסוקים, אבל זה בהחלט כאן כולם נמצאים במלחמה, ויש תבוסה, ויש שרה, ועם זה אתה מתעסק. ואתה מבלה. אני אומר, הפירוש הזה כרגע הוא אפשרי, אני רוצה לחזק אותו. אני רוצה לנסות לחזק אותו, ואני רוצה לראות איך הפירוש הזה יכול ללכת. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה אחרת, שהיא גם שאלה שאמורה להעסיק אותה. לא שאלה נוחה, ואפילו... שמעתי פעם שיחה על זה לראש השנה בכיוון שלא הסכמתי, נגיד ככה. מה הקשר בין הסיפור שלנו לראש השנה? נו, מי יודע? אף אחד לא יודע. מאיפה זה? מה המקור של הדברים שאתה אומר? מה? המקור זה בעל הערוך. אין לזה מקור בשס, ולא מקור במדרש, ולא מקור בשום דבר אחר, אבל אתה צודק. התוספות בראש השנה מביאים את זה בשם בעל הערוך, מדרש לא מוכר לנו, שאומר שמאה התקיעות שאנחנו תוקעים, כן, הדעה שמובאת במדרש זה כנגד מאה יבבות של שרה, כן, כשנודע לה שנשחט ישחק, ואז הקשר לשופר מאוד מאוד ברור, העיל וכו' וזכות עקדת יצחק. ומדרש מוזר מאוד שמביא בעל הערוך, אף אחד לא יודע מה מקורו, אבל הוא מביא אותו שהוא אחד מהקדמונים בין הראשונים, עוד לפני רש"י, כנגד מאה יבבות שיבבה אם סיסרא. פוסיס, מה לנו ולמאה יבבות שיבבה אם סיסרא? מה לנו לצרה הזאת? זה נכנס לתקיעת שופר. אני חייב לומר שבאמת יש משהו צורמני בשירה. בעד החלון נשקפה ותיאבב אם סיסרא בעד הישנה, מדוע מושש בו לבוא, מדוע הכירו פעמי ברכיבתיו, כמו שרותיה תעננה, פית השיב לנו ידה, וכן יעבדו כל אויביך השם וכו'. כלומר, בואו נגיד, גם אנחנו לא אוהבים את האויבים שלנו, ואני לא אני לא מפגין כל שבוע ליד נעלין בילין, אני לא מהחבורה הזאת, ולא מכאלה שקרובים אליהם. בואו נגיד, גם אצלנו וגם בהתייחסות לאויב, להתייחס בלעג אל הבחייה של אמא, של החלל, זה לא מקובל אצלנו אפילו כלפי אויב. נגיד ככה, כן. גם אנחנו שאנחנו שמחים שאויבים נהרגים ושבאמת מקבלים את מה שמגיע להם, אז לבוא ולשמוח או ללעוג על האמא שבוכה על הבן שלה, אני חושב שלכל הדעות, אפילו אנשים ימניים, קיצוניים כמוני, זה לא נמצא באופק המתקבל על הדעת. כן, אין סדר, אתה רצית לשאול.
רציתי רק לשאול, אם באמת זה ככה, למה סיסרא חושב לעצמו שהוא סומך אל יעל שתגן עליו?
מה?
הוא מעמיד אותה
שם. השאלה באיזה שלב? בשלב של אחרי שבע בעילות, להחתי הוא פשוט בשלב שהוא התמוטט ונרדם. בלי לעשות בדיוק את החשבון איפה הוא. כן, אני יודע מה, אבל אתה יודע, אדם נמצא שם בטרנס של דברים כאלה, הוא לא בדיוק חושב.
איך הרב מסביר שזה ממש מנותק?
מה?
הרב עולה פה מדרגות בהסבר של הדברים על בסיס דברי הזמנה.
סוכים, זה לא מנותק, אני אומר שהוא הכל מבוסס על מדרש. אני לא חושב, בין רגלי הקרה נפל שחר, אפשר להבין. זה פשוט כל כך בוטה, אבל תן לי להסביר את זה, אני בדרך לשם. שוב אני חוזר ושואל את השאלה, מה לנו וללאג, לאם שקולה, גם במקרה שהיא אם של סיסרא. ובשביל זה אני רוצה שננסה לקרוא שם את הפסוקים קצת יותר טוב, ואז אולי נתחבר קצת אל ה... גם אל העניין שהתחלנו בו כאן. דילגתי למעשה לסוף השירה. סוף פרק, היי? בעד החלון, פסוק כ"ח, בעד החלון השקפה ותיבב, אם סיסרא בעד האשנב, מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע אחרו פעמי מרכבותיו? חכמות שרותיה תעננה, אף היא תשיב המראה עלה, לא ימצאו יחלקו שלל. רחם רחמתיים לראש גבר, שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצברי שלל, כן יעבדו כל עבר. כן, פסוק שאין לי אליו הגדרה יותר טובה מאשר ניבול פה הקשה ביותר שיש בעולם. זה פשוט ניבול פה, אין לי מילים אחרות, וזה אפשרי. זה מופיע פה כשיח בין אם סיסרא לבין שערותיה. זה לא משה רבן עומד על הרסילה עם שוחרים בקדוש. כן, לכן מותר להגיד את זה, ניבול פה. רחם רחמתיים זה פשוט כינוי לעבר המין של האישה. זה לא משהו אחר. לא מדובר פה על הרחם מבחינת הלידה, אלא מדובר פה על הרחם מבחינת המשגל. זה פשוט כינוי לעבר המין של האישה. ומה נאמר? חכמות שרותיה וגבי עונה, זה שסיסרא עוד לא הגיע הביתה, למה? הוא עכשיו מתעסק עם השלל. מה השלל? כל אחד לקח לעצמו שם איזה נקבה או שתיים, ועושה בה את כל מה שלוחם צריך לעשות עם השלל. זה מה שנאמר. וככה הם סיסרא נרגע, בסדר, הבן שלי עכשיו עושה חיים, נשאיר לו קצת, עכשיו הוא מטפל בשלל. מה זה מטפל בשלל? אמרנו, אני לא רוצה לו. גם ככה אני הולך להקים מזה. זה מה שנאמר. מה שאומרת כאן בנושא הזה דבורה, זה בדיוק את הפסוק הנכון. כן, יעבדו כל עבדיך השם. זה בדיוק מה שסיסרא עשה. הדברים מדויקים מאוד. וכשסיסרא הלך עם צבאו למלחמה, זאת הייתה אחת המטרות. נמצאו, יחלקו שלל רחם רחמתיים לראש גבר. וסיסרא, למרות שהפסיד במלחמה, אבל לפחות את הקיום הזה בסיטואציה שהייתה לו, זה בדיוק מה שהוא עשה. ועל זה באמת כן יעבדו כל עבדיך השם. נכון? הוא עשה את זה, הוא חילק שלל. הוא לקח שם בחורה ואנס אותה באכזריות, בדיוק כמו שהתכוונו לעשות לכולם. ואילו צבא סיסרא היה מנצח, אז כל אחת הייתה זוכה למין שבע בעילות כאלה, מיד כל אחד מחיילי סיסרא. אז כל אחת הייתה זוכה למשהו כזה, והנה מה שקרה לו בעקבות. הנה מה שקרה לו בעקבות, זה מה שהוא עשה, דרך, הלביש לו יתד ברקה, מה שמגיע. שוב, הדבר הזה יכול להתפרש על הרקע שלנו כשאנחנו מדברים רק אם נבין כמו בעלי התוספות. זה בדיוק מה שעשה סיסרא. שבע בעילות בעל אותו רשע. וכאן בדיוק מתחברת שיטת רבי יוחנן לשיטת ריש לקיש ולפשטי המקראות. וכשכתוב לנו הפסוק הלא סימפתי הזה, ואני חוזר אליו כבר פעם עשירית היום, וזה פסוק לא סימפתי, אבל זה הנושא שאנחנו עוסקים בו היום, לא נושא הכי סימפתי, אנחנו לא עוסקים פה במתן תורה עכשיו. נעסוק במתן תורה, בעזרת השם, מסגרת השירה הזאת, הופיע לנו, זה סיני, אבל לא כרגע, לא כרגע. וכשאנחנו עוסקים בדבר הלא סימפתי הזה, ואנחנו שוב שואלים מה משמעות הפסוק הכל כך עסיסי, הכל כך נוטף ריר הזה, בין רגלי הקרה נפל שחר, בין רגלי הקרה נפל, באשר קרה שם נפל שדות. אני רוצה שנזכור, אנחנו מדברים כאן על שירה. משמעותה של שירה זה בראש ובקנה, זה לא החרוזים ולא המשקל. כל משמעותה של שירה. היכולת, ולכן גם התורה כולה נקראת שירה. אבל כאן אנחנו רואים באופן פרטני על שירה. אבל משמעותה של שירה גם במובן המודרני. היכולת לקחת מילה, צירוף מילים, משפט שלם, ולתת לו יותר ממשמעות אחת. רואים שאורי צבי גרינברג, מי שלא מוצא ארבע משמעויות לביטוי, אז לא למד נכון את אורי צבי גרינברג. כן, יש איזשהו עומק מיוחד, אני לא הצלחתי. אבל משמעות אמיתית של שירה, זה היכולת לתת יותר ממשמעות אחת לביטוי. על ידי משחקי מילים כאלו או אחרים, על ידי משל ונמשל וכדומה, אז זוהי המשמעות של שירה. כאן אני בא לחבר את שתי המשמעויות בביטוי הראשי. בין רגלי הקרה, נפל, שכב, כמשמעות ראשונית. אני אלמד כרבי יוחנן. נאמר, בקיצור, הלך לכרוע שם בין רגליה ובעל אותה ואנס אותה. ומה המשמעות השנייה? בין רגלי הקרה, שכב, נפל, כמו סמרטוט, כמו פגר מת. לא כמו פגר מת, אלא פגר מת. אחרי שבעקבות זה שבאמת עשה לו את זה, אז היא נקמה בו. והלבישה לו את היתד בתוך הרקה. והיא באה ואומרת את זה כאן בדיוק בהקשר, בעד החלון נשקפה ותיבא ואמס ישרה בעד הישנם, הלא אם צריך חלקו שלל רחם רחם עתיים לראש גבר, כאן יעבדו כל הילך השם. כלומר, כאן יש שירה לא רק של נביאה ולא רק של מנהיגת עם ישראל, אלא יש כאן גם שירה של אישה כאישה. כן, שירת המגדר, הייתי מגדיר את זה מושגים שלא יודע מאיפה מי המציא את המילה הטיפשית הזאת. כן, אבל הייתי אומר, יש כאן גם שירה של אישה כאישה. של מעבר לנקמה של עם ישראל באויביו. של הנקמה של אישה. באיש שעולה לה את זה, ושעשה לה את זה, ושזה מגיע לו, מעבר לכל השאלה הלאומית של עם ישראל מול אויביו, שכאן בכלל לא ברור איפה נמצאת יעל אשת חבר הכל. מה? של איזה פסוק? למה? זה בדיוק במקום הנכון. מה? לא, זה שירה, היא מסבירה. היא אומרת, תבורך מנשים, על זה אנחנו עוד נדבר על המקום שלו, אבל כבר לא היום. תבורך מנשים, יאלה שחבר חיליס כמובן, בניגוד לאור ומרוז, וזה מעיד איך אישה, והיא באופן טבעי חלשה יותר, הצליחה להתעורר ולנקום את נקמתה, שהדבר הזה הוא איזושהי... אז זה תמיד בשירה קרה, אתה רוצה לשאול לך את זה בשירת הים 10 פעמים. אתה אומר כלל ואחר כך פרט. היא תקע לו יתד, איך קרה הדבר הזה? שהוא בין רגלי הקרה נפל, ושם הוא נפל שדו. שירת הים, אתה יכול לסדר אותה על בסדר הפסוקים, בלתי אפשרי בשום צורה. כן, כתוב לך סוס ברוכבו, רמה ויהיה, ואחר כך כתוב לך, אמר רואה, ורדוף עסיק החלק שלה, כתוב לך בסוף השירה. כל שירה עולה, איך אמר רואה, ורדוף עסיק החלק שלה, הוא כבר מזמן טבע בים. אתה לא יכול לשאול כאלה שירה. שירה עשויה בגללים ופרטים. וכאן, גם אם אני אניח שיעל איננה בהכרח יהודייה, לפחות במובן הזהות הלאומית, יכול להיות מבחינה הלכתית, תגידו לי, התגיירו, לא מעניין אותי. כן? אבל מבחינת הזהות הלאומית שלה, היא לא מזדהה כחלק מעם ישראל. הרי יש לך כאן המיניאטורה של אישה שבא שר הצבא והתעלל בה, והיא נקמה בו, שמסבירה לך את הנמשל הגדול, את הדבר במקרו, עם ישראל שסיסרא התעלל בו במשך כל השנים, ועכשיו בא עם ישראל ונקם. ונקם בו ובצבאו, ובעצם גמר את כל הסיפור הזה. שוב, אני אוסף את השירה כרגע, אבל אני אומר שוב, הסיפור של רחם החמתיים בראש גבר, דווקא מוביל אותי יותר לכיוון שעולה מתוך דברי בעלי התוספות. אני חושב שזה בתוך הפסוקים יכול לעלות אפילו יפה, וזה כאמור פותר לנו את שתי השאלות כאחת, גם את שאלת המוסר שקשור לענייני צניעות ולנאמנות אישה לבעלה, וגם את השאלה של הבגידה באורח, ובעצם האורח היה זה שבגד בה, כן.
אז איך נבין את הפסוק, מה אם שאר חלב נתנה? זה כאילו ביטוי להכנסת האוכל שלה?
כן, ביטוי להכנסת ההורים שלה, הוא ביקש רק מים. היא נתנה לו חלב, והוא אז התחזק, ונהיה זה, והתחיל להתפרע. נשוב אל הפרק שלנו.
מה עם התפקיד שלו כמצביא?
כן? ודאי שיש לזה הסבר, אבל אני אומר, להבדיל את כל ההבדלות, ובאמת, בוא נעשה את כל ההבדלות. דוד כמלך בשעת מלחמה, ותראה את מה שקורה לו עם בת שבע. זה לא כזה נורא, כאן זה ממש בשעת תבוסה, ובאמצע הקרב, ובתור, וגם באונס, כל הדברים האלה לא היו אצל דוד, אבל מה, אני צריך להגיד לך, חסרים מקרים שיש כאלה התבלבלויות ברגע שבן אדם רואה אישה. אני אגיד לך איזה שטויות אנשים עושים. פתאום הם תקועים עם איזושהי אישה, מה? בוא נגיד, אתה אומר, תרוץ טוב, אני לא צריך אותו. כן, בואו נגיד, הסיפור הזה של איש ברגע שהוא רואה אישה, פתאום כל השיקולים. תנצל עכשיו, אנשים נכנסים על, 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 על תענוג של 5 דקות, אנשים מוכנים להיכנס היום ל-15-16 שנות מאסר. איך אתה יכול להסביר את זה? הרי אותה שאלה יש לך עם שמשון. איך אתה מסביר את זה? אין, איזה רגע מסוים שהיה זקוק לגלילה והלך וחשף את כל הסודות שלו, והוא ידע בדיוק מה יתעשה עם זה. זה בוא לא נהיה תמימי. 3 פעמים הוא כבר ניסה אותה עם הסיפור. צריך לדעת, הדברים האלה. אם בן אדם לא שם מחסום מראש, אז הוא עלול לגמרי להתבלבל. עלול לגמרי להתבלבל. אני חושב היום כמה צריכים לחנך אנשים, מדברים הם עכשיו הרבה על איזו תאונה שפגע וברה, תאונה קשה, ושכנראה מישהו גם בגלל שפגע לא בבן אדם הנכון, סליחה שאני אומר את זה, אז כנראה הולך לחטוף פצועה איומה, כן? כמו שאף אחד לא חטף לפניו. זה קורה לאנשים שהם מתבלבלים. כשאתה מדבר על אנשים טובים, זה קורה להם שהם מתבלבלים, שבן אדם פוגע במישהו בתאונה ומתבלבל, נותן גז ובורח מישהו. אחר כך מתבייש לחזור, אחר כך מתבייש להגיד, ואחר כך מסתבך. וזה קורה בגלל החלטה של שנייה. החלטה של שנייה, וכמה אנחנו צריכים לדעת לחנך את עצמנו בשנייה הזאת, חס וחלילה קרה לך, דבר ראשון תעצור. אל תבחר. תנסו לחשוב כמה זה לא דבר מובן מאליו. אפילו אם פגעת במישהו, אתה כרגע בשוק, אתה קודם כל רואה את השוק של עצמך, ואתה אומר, דבר ראשון לברוח. יש כאלה שבורחים, ואחר כך עוד עושים רפרס וחוזרים. ואם אתה על כביש חד סטרי, כמו שם, אני יודע, כביש 6, אז אתה בורח, אתה מנסה להסתיר, ואתה מנסה, וזה כמו הסיפור עם אישה. יש דברים שאנחנו חייבים לחנך את עצמנו מראש. נגעת למצב מסוים, אתה במצוקה, אתה כרגע בבעיה, אתה בבעיה שהיצר משתלט עליך, פה בכיוון אחד ופה בכיוון אחר, אתה חייב לדעת מה לעשות מראש. ואתה לא תכין את עצמך מראש לכאלה מצבים או איבר. אני חס בשלום, אני נוסע אני מכין את עצמי מבחינה נפשית, חס וחלילה תהיה תאונה, איך אני מגיב? חלילה תהיה תאונה שאני אפגע במישהו, איך אני מגיב? כי אני חשבתי כמה פעמים כמה זה טבעי לבן אדם לנסות לברוח, לא להיות בסיוט הזה. וכמה קשה אחר כך לחסות. כאן כמובן מדובר על אישה, אל תחפשו היגיון, אל תחפשו היגיון, כן. טוב, ובכן, ותתקע את היתד ברקתו, ותצנח בארץ, והוא נרדם וירף הימות. והנה ברק רודף את סיסרא, ותצא יהיה לקראתו ותאמר לו לך והרק את האיש אשר אתה מבקש, ויבוא אליו, הנה סיסרא נופל מת ויתד ברקתו. אני אומר שוב, מהפרופורציה איך שהדברים נראים בשירה וגם איך שהדברים נראים בנבואה הראשונה של דבורה, אני מעריך שסדר הסיפור כאן, אני מעריך, לא בטוח, שסדר הסיפור כאן צריך להיות שונה. כפי שהדברים מתוארים בסיפור, קודם כל הוא ברק רדף את כל הרכב ואת כל המחנה, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד, והנה ברק רדף, וסיסרא נס ברגליו. כלומר, משמעות הסיפור שאחרי שכל הצבא מת, אז סיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל, זה גם לא סביר, וזה גם לא עולה לי מתוך ההמשך. אני אומר שוב, הדברים מתוארים שם פשוט על פי איזשהו סדר שמקביל, כמו שאמרנו, לקריאת ים סוף. היה המשה, מצסרה ואת כל הרכב וכו' וכו' וכו'. אבל בהחלט מה שמסתבר, שכשעדיין היה סיכוי, אילו הייתה לצבא שישרה מנהיגות טובה, עדיין היה סיכוי איכשהו להיחלץ מהסיפור הזה. סיסרא לקח את הרגליים שלו וברח. וזה הביא לתבוסה. אולי לא הבריחה שלו, כמו השם שנוצר אחר כך, שבאמת נהרג. אז קורה שם מה שקורה לנו בכל מיני קרבות. אבימלך גם כן נהרג על ידי אישה, והדבר הזה הפסיק את המלחמה מיד. לא היה מנהיג, לא היה עם מה להמשיך. אבשלום נהרג, כל המלחמה הסתיימה ברגע אחד, אחאב. אני מזכיר לכם שם, ותעבור הרינה במחנה, איש לעבו ואיש לארצו. כלומר, ברגע שאחאב המנהיג נהרג, לא היה מי שימשיך את המלחמה, כולם חזרו הבית. לא תמיד מצליחים לחזור הבית. אבל כאן, ברגע שפסתה שמוע שסיסרא נהרג, ואולי גם נהרג בחרפה, אז כל הצבא לא הייתה מנהיגות להתחיל לברוח, וזה אפשר לברק לקיים, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. קודם כל זה סביר יותר. ככה בדרך כלל הדינמיקה של דברים. הדבר הנוסף שמוסבר, עוד שני דברים אני מרוויח מזה. הדבר הראשון, את מה שאמרה דבורה, וזה אנחנו כבר הזכרנו, הלוך אלך עמך אפס כי לא תהיה תפארתך לדרך אשר אתה הולך, כי ויד אישה עם קור השם את סיסרא, משמע את כל הכבוד על הניצחון במלחמה קיבלה יעל. שוב, אם ברק הרג את כל המחנה ובסוף סיסרא כאיזה פליט בודד נהרג על ידי יעל, אז באמת עם כל הכבוד, לא מגיע לכל הכבוד. לא תרמה שום תרומה חשובה. יתר על כן, חז"ל שאומרים תבורך מנשים מארבע אמהות, נשים באוהל, תבורך, אנחנו נדבר על הפסוק. שהם ילדו את עם ישראל ואילולי יעל, מה היה נשאר מעם ישראל? מה שמע שיעל באמת חוללה פה איזושהי הצרה גדולה של עם ישראל. וכל ההבנה ההלכתית שאומר שהיה מותר ליעל לעבור על איסור גילוי עריות כדי להציל את עם ישראל. על פי סדר הפסוקים כאן, מה הצילה את עם ישראל? לא הצילה כלום. רק היה זה פליט מסכן מהאחרון שנותר, ואז היא הרגה אותו. אבל אני לא אומר, תרמה איזושהי תרומה כלשהי לניצחון. זה תרומה שהיא כלום. תרומה קטנה מאוד. בשביל זה מתירים לאישה לעבור על איסור אשת איש. אבל אם נבין את סדר הדברים כמו שתיארנו בכל המלחמות, אז הריגת סיסרא, כל סיבה שלא נעשתה, ויכול להיות שעשתה את זה מהסיבות שלה, זה בסופו של דבר אפשר לברק להכריע את המערכה, להפיץ שסיסרא מת, ואז כל הצבא מנסה לברוח, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד, ובאמת יעל מקבלת את כל הקרדיט כאן, ומבחינה זאת כבר דימינו את זה למתח שקורה בין שאול לבית דוד אחרי הריגת גוליית. דוד רק הרג את גוליית. שאול אחר כך ניהל את כל המרדף וניצח את כל צבא פלישתים עד שעריים ועד עקרון ועד גת. ולמרות זאת, מה אומרות אנשים? יקרא שאול בעל אפיו, אבל דוד מריב אותם. למה? כיוון שדוד הרג את האיש הנכון במקום הנכון, וזה בעצם השפיע על כל מהלך הקרב. וזה מה שקורה כאן, שבמקום שברק יקבל את תפארת הניצחון, מקבלת את תפארת הניצחון יעל, אבל זה שייך רק אם סיסרא נהרג, שעדיין לא הייתה הכרעה, אם סיסרא נהרג אחרי שכבר... אחרי הכרעה, אז מה בעצם עשינו כאן? כל הכיוונים האלה, אבל בעיקר הכיוון ההלכתי, שרואה כאן את יעל כמי שהצילה את עם ישראל, על פניו נראה שעדיין לא הייתה הכרעה, עד מותו של סיסרא, וזה הביא בסופו של דבר את ההכרעה. ועל זה נאמר, ויחנה אלוהים היום את ימין מלך כנען לפני בני ישראל, ותדר יד בני ישראל לא פגשה על יביד מלך כנען, אז שהחריטו את יביד מלך כנען. שוב לגבי מותו של סיסרא על ידי אישה, מעבר לכל השאלה של הבעילה שהייתה, אז בפרק הפרוזאי כאן זה מקבל משמעות שלא תהיה תפארתך. כלומר שברק, בגלל הסיבות שכבר דיברנו עליהן, לא זכה בתפארת הניצחון ולא זכה להיות שופט, ובעצם נותר איש אלמוני, ואנחנו נראה את זה בשירה. וזה דיברנו כבר בוויכוח בינו לבין דבורה, מה היה החיסרון אצל ברק. בעוד שבשירה זה מקבל משמעות אחרת. מדבר לרגלי הקרה, נפל שכב, כלומר את הביזיון. כן, חיסרה, נרשה, והביזיון לכל מה שהיה כרוך בו, כל זה, זה מקבל כאמור משמעות אחרת. אני לא יכול להתעלם כאן, כן. זה בחומר. אבל אני רוצה לפני כן לסיים כמה דברים קטנים על
הסיפור של... יותר להבנה שברק השמיד טוטלית את כל הצבא, ולא אחד ברח לאוהל ואחר כך הלכו להתכנס עוד פעם וכל אחד תחזור חזרה למלחמה או
להתאחר אותה. בהחלט מסכים, נכון. אני רוצה לעשות מזה מקשר עוד נקודה אחת אחרונה, כן. טוב.
מה הסיסרה
חיפש אצל
חבר הכי?
אמרתי, כשלום בן יבין מלך הצור בן חבר הכי. זה לא היה רחוק משדה הקרב. אגב, אני הבטחתי לכם לדבר ואני פשוט שכחתי לגבי השאלה של מקומה של חרושת הגויים, שגם כן נבחן על פי זה. ובשביל השיעור הזה, כבר, השיעור הקודם, כבר שכחתי את זה, אני רציתי לקרוא ספר שלם. בשביל הדבר הזה, שכחתי את שמו, ספר של אדם זרטל. מה?
סודו של
סיסרא. סודו של סיסרא, תודה. אם אתה יודע את השם, אתה בטח גם יודע את התוכן של הספר, פחות או יותר. מה? אשריך, שאתה לא צריך לקרוא את הכל, אבל טוב, קראתי, אני קורא מהר, קראתי כמו חצי שעה, לא קריאה, ביום, אבל עברתי על כולו, אפשר לקרוא אותי על הספר. בכל אופן, אני טענתי שם שהוא טוען, אני לא בטוח. אני ראיתי שם כמה טענות שהיקה למפרח, הטענות לדעתי לא מספיק מבוססות, אבל נורא ספק מעניינות, וזה לגבי מקומה של חרושת הגויים. שכחתי בדיוק את השם של החורבה, שמצאו לי שם, זה שם ערבי, אני לא כל כך זוכר אותו. מה?
אל החוואת.
בסדר, רגע, כולכם? בכל מקום, המקום הזה נמצא ליד מי עמי היום. מי שרוצה ליד אום אל פחם. כולם יודעים כבר, בסדר. אז זה חורבת לא משהו מקובל. היה מקובל לראות את חרושת הגויים, או ליד אפק שליד קריאת ביאליק, או לראות את חרושת הגויים יותר למעלה, ליד מי מרום, כלומר בגליל העליון. הוא טוען, ומכוח דינמיקה של הפרקים, אפשר לקבל ואפשר שלא לקבל. השאלה איך רואים את זה, שהוא ניסה לברוח לשם, ולדעתי הנקודה החלשה שבו זה איפה הוא מוצא את אילון בצעננים, בגלל שכשקוראים בספר יהושע זה אילון בצעננים וקדש, זה כנראה קדש שנמצאת ליד יבנאל. ואז השאלה למה הוא ברח לשם. אבל הוא טוען שאילון בצעננים כאן נמצאת קרוב מאוד לצומת מגידו. צומת מגידו זה בעצם הפתחה כן, של עמק עירון, של נחל עירון, אל המרחב של עמק ישראל. צומת מגידו ליד כלם מגידו, אתם יודעים, מקום שהכביש עובר מעמק עירון מצד אחד לכיוון עפולה ומצד שני עולה כביש לכיוון יוקנעם, כן, ליד תל מגידו. אז הוא טוען שהוא ניסה לברוח דרך שם, ניסה לברוח הביתה והגיע לאלון בצעננים שהוא שם אותו שם, אבל מכל מקום שם את חרושת הגויים שם ליד אום אל פחם מימי, פחות או יותר, כל האזור הזה. מעניין, אבל בהחלט, על פי מושגים שאני יכול להגיד, לא מוכרח. נותרו לי שתי דקות ולא יותר, רק כדי להזכיר את מה שהגמרא במסכת גיטין אומרת, שהוא כן אלינו, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים. בני מדם של המן כתוב לימדו תורה בבני ברק, כן, זה סיפור מפקד עצמו, זה כתבתי בהרחבה, אבל מבני בניו של סיסרא לימדו תורה בירושלים, למי הכוונה? מה? טוענים על שמעיה ואבטליון. מה? לא, לא, זה לחוץ. זה בני בניו של נאמן. נעזור. יש לנו שם כמה ויש גם שתי גרסאות. עד כמה שאני יודע, הפירוש העיקרי נאמר שהיה באבטליון. מכל מקום, בני בניו של סיסרא, מה בדיוק לנו ולהם, לבני בניו של סיסרא, אני מעריך שהכוונה, בני בניו של סיסרא מייעל. כלומר, שכנראה באמת נתעברה מאותה בעילה, ובסופו של דבר ידע מישהו, זה ימים, ובסופו של דבר הדברים מגיעים עד שמעיה ואבטליון שמלמדים בירושלים על הקשר בין הדברים, אני אולי אדבר בפעם הבאה, אבל ככל הנראה נראה זה חלק מהלימוד של כן יעבדו כל אויביך השם ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ורק במילה אחת אני אסביר מה זה ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, מה העניין הזה, במילה אחת ולא יותר. כן יעבדו כל אויביך השם, מכוח מה זה קרה, דיברנו כבר על השיטפון שהיה פתאום איזה מין מנהן כבד וברקים וכל מה שבלבל שם את הסוסים ואת המרכבות ושיטפון ושיטפון אדיר וגשם, וזה לא נעים כמובן לאף אחד, ואויביך עובדים ושוחקים שם בבוץ ובנחל קישון שגורף אותם, ואוהביו שוחקים בעקבות השיטפון לראות את העננים מתפזרים ואת השמש יוצאת ומייבשת את הביצות ומייבשת את כל השיטפונות האלה, וזוכים לראות את האביב שפורח אחרי כל השיטפון הזה. אנחנו אם אנחנו רוצים להגיע לתפילה, אנחנו צריכים לסיים כאן.